לפני שנתחיל, אני מדבר איתכם כבר כמה שנים על רפואה, חופש וריבונות. אז אני רוצה לשתף אתכם שבסופה שהאחרון פרסמתי את הקורס הדיגיטלי הראשון שלי. קורס שנקרא תחושת בטן. קורס שמשתף איך שיניתי לעצמי את הבריאות, את החיים, איך ריפיתי את עצמי ואיך הכל מתחיל בתזונה. אז זה קורס על תזונה, אבל הוא בעצם הרבה מעבר לתזונה. הוא מתעסק במערכת העיכול שלנו, בהיכרות שלנו עם הגוף שלנו, איך להקשיב לו, איך לייצר רגלים חדשים. זה קורס עם הרבה משימות, הוא מאוד מיוחד, כיף וכליל ומעשיר, ואני מאוד 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 גאה בו. והוא בעיקר מתעסק בלהפוך להיות הריבונים על הבריאות שלנו. אז זה הזמן שלכם, אם בא לכם לקחת ריבונות, בא לכם להיות בחופש עם הגוף שלכם, בא לכם לשנות משהו בחיים שלכם, הקורס הזה הוא באמת משהו לא שגרתי, ואני מאוד 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 גאה בו. אני שם לינק לפרטים מתחת לפרק. וכרגיל אגיד, אנא מאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק מספר 118 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לעוד פרק של הפודקאסט. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, מנחה מרחבים לשינוי והתפתחות ומחבר הספר חוקי בטן. בחצי עשור האחרון אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגלים שלנו לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. השבוע אני מערך בפעם הנוספת את דוקטור עוז גוטרמן. עוז הוא דוקטור לפסיכולוגיה ומרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן וראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה האקדמית גליל המערבי. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה שתהיה האזנה נעימה. אלן שוב, דוקטור עוז גוטרמן.
שלום מתן, כיף להיות פה שוב.
נכון, עבר קצת זמן. זה הפרק יהיה השלישי שלנו, נכון?
לדעתי כן, לדעתי זה הפרק השלישי, איזה כיף.
ממש. תשמע, זה, אתה יודע, בסופו של דבר אני מראיין אנשים שמעניין אותי לדבר איתם על נושא מסוים, המקרים המעניינים יותר זה כשהם מביאים לי נושא שברור יותר מהכל שאני צריך לשמוע את הנושא הזה. ומה שבחרנו לדבר עליו היום, שנגיד ההקבלה הזאת או ההבדלים בין לחץ ועומס, זה משהו שעד שלא אמרת לי אותו, לא הבנתי כמה זה נוכח אצלי בחיים, ואני גם לא יודע להגיד איך הוא קרה, ואולי אני אבין דרכך, אבל אני מרגיש בתקופה הארוכה האחרונה, יכולות להיות לי אפילו שתי מטלות שאני צריך לסיים היום, ואם אני אקבל פתאום הודעה מחבר, בוא ניפגש, אני ארגיש שכאילו המערכת קורסת, כאילו איך אתה מעיז להמיס עליי עכשיו עוד? אתה יודע, זה, התחושת, זה כמו תחושת לחץ או חרדה שעולה כשזה קורה, ואני אומר, אוקיי, מה, איך זה קרה, מתי זה קרה, מה קורה, אז אני ממש אשמח לשמוע ממך באמת מה יוצר את, את ההבדלים האלה, איך הגעת בכלל לחקור את זה,
אז בכיף קודם כל, ואני אגיד שזה דבר שאתה יודע, עשינו איזשהו מחקר שוואתי ובדקנו מה מלמדים את הילדים שלנו בבתי ספר. ובערך 90% ממה שמלמדים, פחות או יותר מה שלימדו את אימא של סבתא שלנו לפני 100 שנה, עם חפיפה. אני אומר את זה כי זה חומר שמבחינתי, עזוב כל עובדת, כל עובד, כל נערה ונער היו צריכים להכיר את הידע הזה, כי אנחנו בעולם עמוס. ואנחנו עמוסים מסיבות טובות. אנחנו עמוסים כי יש לנו אפשרות לעשות חוג פילאטיס, שהמאזינים לא יודעים, אבל יש לידינו ממש עכשיו מתנהל איזה חוג של רובי או משהו כזה. ואנחנו עמוסים כי בא לנו טייל בחול, ואנחנו עמוסים כי בא לנו לעשות כל מיני תחביבים, ובא למתן לגלוש בים, נכון? זה היה.
נכון.
דיברנו על זה לפני ההקלטה. ובא לעוז לעשות, לא יודע, אגרוף וקרב מגע, ובא לנו מלא דברים, ובא לי להיות עם הילדים. ובא לי לעשות, ויש לנו עבודה, והעומס בעבודה הולך וגובר, אגב, בישראל במיוחד. כך שחלק מהעומס הוא מסיבות טובות, ממש טובות, שאנחנו רוצים לעשות המון דברים, שנינו עושים מדיטציה, משתדלים לעשות כל, אתה בטח עושה כל בוקר, אני משתדל לעשות כל בוקר. אז חלק מהעומס הוא מסיבות ממש טובות, כי אנחנו פעילים, אנחנו עושים המון דברים, וחלק מהעומס הוא בגלל שהחיים המודרניים מאוד תובעניים. ילדים זה לא רק לדבוק שהם יהיו לבושים ושהם יאכלו מה שהיה לפני 50 שנה, אלא פתאום זה המון דברים, זה להסיע לחוגים, וזה שיחות, וזה לטפל, וזה להגיע, ולעשות, ולארגן, ושיהיה ארוחת ערב ביחד. וואו. אז העבודה דורשת ממני יותר, המשפחה דורשת יותר, חברים דורש יותר, הכושר והניהול של החיים היומיומי דורש הרבה יותר, אז כמעט כולנו באיזשהו עומס. ופה צריך להבין דבר אחד בסיסי. והדבר הבסיסי הוא הפער בין עומס לבין לחץ. ואני אגיד באופן ספציפי, הפער בין עומס לבין לחץ שלילי. וצריך להבין שזה שני צירים שונים, שדברים אחרים משפיעים עליהם. למה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו יכולים להיות גבוהים בעומס ונמוכים בלחץ. נמוכים בעומס וגבוהים בלחץ, או גבוהים בשניהם או נמוכים בשניהם. אין בן אדם אחד שמקשיב לנו עכשיו, שלא מכיר את האנשים האלה שכמעט לא עושים כלום, שאתה יודע שאת כל מה שהם עושים היית יכול לעשות בשעה וחצי ביום היית גומר את הכל. ואומרים לך, אני נופל מהרגליים, אני לא יודע מה לעשות, אני לא מספיק לעשות כלום, אתה לא מבין כמה עבודה יש לי.
כן.
לא, אני אספר לך שהם... הייתי בכיתה עם חבר'ה שהם בתואר שני. עכשיו, זה בדרך כלל חבר'ה שהם סביב גילאי 30, יש להם ילדים קטנים בבית, הם עובדים משרה מלאה, עושים תואר שני בניהול, תוך כדי כל הדברים האלה. ואחת הסטודנטיות אומרת לי, תקשיב, אני לא יכולה, אתה נתן לנו עבודה, אני נופלת מהרגליים, אני לא מסוגלת לעמוד בזה. ואני אומר לה, כן, אני מבין, תשמעי, הילדים, העבודה, אני אומר, לא, אין לי משפחה, אני לא נשואה עדיין, וכן. אני אומר, בסדר, אבל גם עם עבודה לג'ונגל, אתה טוב. אני אומר, לא, אני לא עובדת, אני עכשיו עושה עכשיו. אתה רואה, אני לא מגזים. מבטי סתנה בכל החדר, כאילו, מה אתה מוצא? אנחנו עושים את אותו תואר כמוך, ואנחנו עם ילדים, אבל אני אומר, מה לזלזל את מדברת? זה דבר חשוב להבנה. אגב, אתה מכיר את הדוגמה ההפוכה, נכון? אתה מכיר אנשים שעושים מיליון דברים, ותמיד יש להם זמן לדבר איתך, והכל בחיוך, והכל בכיף. ואז אתה שואל את השאלה המרתקת, מה קורה כאן? אגב, יש גם כאלה שזה נמוך בשניהם, אוקיי? קוראים להם סטלנים. לא עומס ולא לחץ, והחיים יפים. חלק גדול מי שומע אותנו, גבוה גם וגם. ואז יש להם אשליה בראש. הם חושבים בטעות, וזו מחשבה שהיא מחשבה אבסורדית, שמה שהם צריכים לעשות זה להוריד את העומס, ואז יהיה להם פחות לחץ. הם טועים. אתה תוריד את העומס, לא יהיה לך פחות לחץ. זה גם לא יהיה לך יותר בריא, זה גם לא יהיה לך, יגרום לך להיות יותר מאושרת. זה לא מה שיעשה את זה. כשאתה בעומס גבוה ובלחץ גבוה, אין לנו סיבה להוריד את העומס. אנחנו כן רוצים ללמד את עצמנו להוריד את הלחץ.
כן, זה מה שאני מרגיש על עצמי. זה, אמרתי לך, זה אין הרבה לפעמים דברים, פשוט אני מרגיש שזה יוצר הרבה לחץ.
אוקיי, אז בוא נדבר עליך.
כן, אני ממש...
לשם כך התכנסנו.
אתה מדבר, אני מקשיב, אני חושב על אנשים שיש לי בחיים. מפורקים, ילדים מקימים מיזם או אחראים על ארגונים גדולים, מצליחים ברגע הפנוי שיש להם להתקשר, להגיד מזל טוב לאיזה בן אדם. כאילו, אתה אומר, יומן מפורק וכלום, צ'יל. צ'יל, זמינים עבורך, נעימים עבורך. אני שם, אני לא יודע, אני ממש, טוב, אני מעניין לשמוע את המחקר. אני הגעתי את המצב שאני אומר, טוב, אני כאילו אומר, אני רוצה להוריד את הלחץ, אבל זה לא מרגיש לי כמו מה שיפתור את זה.
זה לא. אם אתה תוריד את העומס, הלחץ שלך לא ירד.
את העומס, כן.
אנחנו מגלים דבר מרתק. אנחנו רואים אנשים שהם בעומס מטורף, שעובדים בשביל ארבעה אנשים. והם יכולים להיות כמעט בלי לחץ, בכיף, מג'נגלים את הדברים, בחדווה, הכל מעולה. אנחנו רואים בדיוק את המצב ההפוך. אנחנו רואים אנשים שמפנים זמן, ויש להם את הזמן לישון, ויש להם את הזמן לעשות, ויש להם את הזמן להכל. והם בסטרס מטורף. ואז אתה שואל, למה? למה נוצרת הסיטואציה הזאת? מה יוצר את ההבדל? אז יאללה, בוא נתגרור ללמה. אני אגיד לך שיש...
אני כאילו דחיתי את זה קצת, אבל אני גם רוצה לשמוע את זה כבר.
אז יהיו שלושה דברים. זה שלושה דברים שאני אדבר עליהם. דבר, הסעיף הראשון שאני אתגבר עליו זה תגובת אתגר ותגובת איום. זה הסעיף הראשון. ואני אתן לך דוגמה. והדוגמה היא אחד המחקרים הכי אהובים עליי, שבו לוקחים אנשים, נותנים להם לתרגל, לעשות ספורט אינטנסיבי. ככה באמת הם יושבים במעבדה, לפני כושר, עובדים קשה. ובסוף האימון נותנים לחצי מהם שייק של שייק, מילשייק כזה, טעים של וניל, עם קצפת למעלה ופסים של שוקולד. ולקבוצה השנייה נותנים שייק ירוק. בסדר? Okay. שייק שעסוק ממלפפון. היה שם עוד, לא זוכר, זה ירק כלשהו, והיה, הדבר שלישי היה ספירולינה. יצא לך פעם לראות את זרע השטן הזה, ספירולינה?
זרע השטן? כל השייקים הירוקים האלה לא עושים לי את זה בכלל.
גם למתברר שגם לאנשים שהשתתפו במחקר לא עושה את זה. עכשיו, מה קורה? תגיד אתה, מה קורה לאלה ששותים את השייקים המלא סוכר והווניל והקצב וכן הלאה? מה קורה לאנרגיה שלהם מיד אחרי השתייה?
מבסוטים, עולה אנרגיה.
אנרגיה, מצוין. חצי שעה אחר כך מה קורה לאנרגיה שלהם?
קורסת.
קורסת. אלה עם השייק הירוק, אתה רואה שהם שורים על אנרגיה פחות או יותר קבועה. עד כאן נחמד, זה מה שהיינו מצפים. מה שלא מבינים, זה שהם שתו את אותו שייק.
לא הבנתי.
החוקרים,
כן.
לקחו את אותם מרכיבים תזונתיים שהגוף סופג,
כן.
הוסיפו להם חומרי טעם, חומרי ריח, מייצבים, ובעצם יצרו שייק שנראה אחרת, מרגיש אחרת במרקם, אבל מבחינת מה שהגוף סופג, הוא אותו דבר. אנחנו יכולים להכניס חומרים שהגוף לא סופג.
אוקיי.
זאת אומרת, בעצם שתי הקבוצות שתו בדיוק את אותו שייק.
אוקיי.
מה לזזל קורה פה? איך זה יכול להיות שקבוצה אחת האנרגיה עולה, ואחרי זה היא צונחת, וקבוצה שנייה שומרת על רמת אנרגיה די קבועה?
פלסיבו?
זאת בדיוק הנקודה. התפיסה שלנו, לכן אפקט פלסיבו הוא כל כך חזק, התפיסה שלנו, של המציאות, משנה את התגובה הפיזיולוגית. וזה קריטי כשאני מדבר על זמנים של עומס. שים לב שלא אמרתי עומס ולחץ, אמרתי עומס ולחץ שלילי.
נכון.
כי לחץ יכול להיות מאוד חיובי.
נכון.
בוא נסביר למה הכוונה. אם אני עכשיו בעומס, עומס מטורף, באמת, אני נופל מהרגליים, יש לי את הילדים, ופרויקט הזה, פרויקט, וכל הפרויקטים התכנסו לי בבת אחת, אתה מכיר את הזמנים האלה, שהכל בבת אחת מבשיל. אני יכול להגיב בתגובת איום, ואני יכול להגיב בתגובת אתגר. ותכף נראה שאפשר אגב לנהל את זה. מה זה אומר תגובת איום? תגובת איום אומר שבעצם המוח מרגיש שהוא במאוים. ממש אתה בתפיסה, יו, אני לא אספיק את זה, מה יהיה ויכסו עליי ואני לא יודע מה לעשות, אתה יודע, ויבואו לי בטענות ויהיה לחץ וזה ייקשל וזה לא יעבוד ואני לא אצליח ויהיו המון בלגן והמון כעסים ואתה מרגיש את האיום הזה עליך. וכשאנחנו נמצאים בתגובת איום, המוח מגיב במנגנונים האבולוציוניים שלו.
הישרדות בעצם.
בדיוק. כל מי ששומע אותנו מכיר את המנגנון של fight, flight, freeze, בעצם המערכת הסימפתטית נכנסת לפעולה, והיא אומרת דבר פשוט. היא אומרת, אנחנו עכשיו במצב חירום. ויקירים, במצב חירום יש כלל, אותו דבר מה שקורה בכל מדינה, בכל חברה, בכל כפר, קורה אותנו בגוף. מה זה מצב חירום? כל מה שבטווח ארוך, עזוב, לא רלוונטי. אתה יודע, יורים אלינו עכשיו טילים מעזה. מפסיקים את הלימודים, מפסיקים את הבתי חרושת, מפסיקים הכל, ואומרים, בוא נתעסק, מצב חירום. אותו דבר קורה בגוף. מערכת החיסון יורדת, מערכת העיכול יורדת, האזורים שעוסקים חשיבה גבוהה יורדים. קל אגב להבין את זה. תחשבו שעכשיו אתם הולכים ברחוב, חושבים מחשבות על העבודה, פתאום בא מולכים בנדיים סכין. אגב, אין לו שום כוונה שלילית, הוא סתם רוצה לחתוך מלון, נניח שאתם חושבים שהוא מאיים עליכם או משהו, בטעות. במצב הזה, אתם מפסיקים לחשוב על העבודה. זה לא עניין מקרי. אזורים שקשורים לחשיבה רציונלית, לתכנון לדבר ארוך, מקבלים פחות דם. במצב הזה יש עולם פיזיולוגי שלם שמתעורר לך בגוף, לדוגמה עלייה גבוהה בקורטיזול. עכשיו, אם אנשים נמצאים תחת איום, תחת תחושת איום, אזורי החשיבה שלהם יורדים, לכן הביצוע שלהם נפגע, שינה שלהם הופכת פחות טוב, קורטיזול הוא אחד הגורמים לקשיים בשינה, ולשינה פחות עמוקה. ובעצם אזורי הלמידה במוח פחות פעילים, כי צריך לטפל במצב חירום מבחינת הגוף. ואז קורה מצב שאתה תחת איום, ואתה תקוע. לא רק שזה לא עוזר לך, לתפקד יותר טוב, להפך, התפקוד שלך יורד. זה תגובת איום. עכשיו בואו נתאר את אותו תהליך עם תגובת אתגר. תגובת אתגר, אני יכול לתאר אותה בשתי מילים. המילים האלה, יאללה בלגן. מה זה אומר תגובת אתגר? תגובת אתגר אומר שאתה תופס את העומס כמשהו כיפי. כמשהו מדהים, כמשהו של משחק.
מלהיב אותך.
כן. תחשוב רגע על ילד שנמצא במשחק. האם הגוף שלו מגיב בתגובת סטרס? התשובה היא כן.
אוקיי.
אני אומר את זה כדי שלא תענה, ואז אני צריך לסתור אותך ויהיה עינים.
הייתי אומר כן.
אה, כן, היית אומר כן?
כן, זה פעם מזה, כן.
אז אתה צודק. הגוף שלו בתגובת סטרס. למה הכוונה? הראייה השמיעה, עיבוד החושי, הופכים להיות צרים יותר. הוא מאוד ממוקד, יש עלייה בדופק. אבל אין את אותה השפעה הורמונלית.
למה?
כי הוא לא תחת איום. כי הגוף מגדיר את המצב הזה
כסטרס חיובי.
בדיוק.
כמו לראות סרט אקשן.
כמשחק, בדיוק. אתה בלמידה, אתה במשחק. לא סתם ילדים לומדים הכי טוב במשחק. דווקא כי זה מעלה להם את הסטרס. סטרס הוא דבר קריטי. אנחנו לא יכולים להתקיים בלי סטרס. כשאתה הלכת לגלוש היום, או כשאני עשית את זה, כשאנחנו מתעייפים וקשה לנו, דווקא בנקודות כשל, השריר גדל.
נכון.
אותו דבר נכון לגבי המוח שלנו.
אני יותר חד כשיש איזושהי מצוקה בים. אני, יפה. הצרדותי בונה, כאילו, אני מרוקאי, אני צריך להציל את עצמי.
תחשוב רגע על אנשים ששומעים אותנו עכשיו, תחשבו על תקופה בחיים שהייתם באמת בלחץ מטורף. כמעט תמיד אנשים אומרים לך בדיעבד, תשמע, אני צמחתי מזה, התקופה שהכי צמיחה אותי, שהכי הובילה אותי כלפי, זה לא מקרה. כשאנחנו בתגובת אתגר, אז מה שקורה, בדיוק הפוך מתגובת איום, אזורי הלמידה שלנו הכי פעילים. לא סתם אנחנו לדוגמה לא רואים עלייה בקורטיזול. אנחנו רואים מערך הורמונלי אחר. במצב הזה, אנשים הרבה יותר חדים, ובוא ניתן דוגמה, שנבין למה הכוונה. כמה הפרשנות הזאת, כמה אני חושב שתשאי כזה או תשאי כזה, למרות שזה בדיוק אותו שייק. כמה זה משנה את איך שהגוף שלי, ובצורה הזאת גם המוח שלי, מגיב לאירוע. ואחרי זה נראה כמה זה רלוונטי גם לאושר שלך ושלי.
אוקיי.
הנה מחקר לדוגמה שנעשה על שחיינים. לוקחים שחיינים לפני תחרות. עכשיו, כל מי שמקשיב לנו והיה באיזשהו אירוע תחרותי, או אפילו עזבו אירוע תחרותי, היה צריך להופיע מול קהל, בסדר? רקדניות, זמרים, נגניות פסנתר, לא יודע, בסדר? כל מי שהיה מול קהל. כל מי שהיה צריך להיות בתחרות. אני יודע שהדופק עולה. הדופק עולה. אני התחלתי לעבוד מול קהל, להרצות, כי היה לי פחד קהל. זה אף פעם לא נעלם, כן? תמיד יש לך את הכמה שניות האלה של הדופק גבוה, ואז אתה נכנס לזרימה, וזה נהיה בכיף. לוקחים את השחקנים האלה, את השחיינים האלה, והם רגע לפני תחרות, ובודקים להם את הדופק. אין כמעט הבדל, גם מי שיש לו תגובת איום, תגובת אתגר, יש להם דופק גבוה. אתה בסיטואציה שגורמת לסטרס. אבל בודקים את הפרשנות שלהם. אלה שאומרים לעצמם בראש את המשפטים כמו, אני בלחץ, אני חייב להירגע. וואו, אני חייב למפוקס, עזוב, עזוב, אל תחשוב, מחשוב, תתמקד בתחרות. הסטרס גורם לתפקד פחות טוב, והם מצליחים פחות. לעומת זאת, שאומרים להם, וואו, יופי, אני דרוך, אני מוכן, יופי, אני מרגיש את העלייה של הדופק. מתפקדים הרבה יותר טוב, כי הסטרס גורם להם להתפקס. הנה תגובת אתגר, תגובת איום, וההבדל הוא בתוצאה שבתחרות, אבל עוד הבדל מרתק, כמה הם מרגישים שהשחייה והתחרויות מספקים אותם. יש אנשים שנמצאים בכל מיני תחרויות, או על במה, או מנגנים, או עושים דברים אחרים, הם מרגישים שזה מרוקן, אתה ואני מכירים את זה.
כן.
אתה ואני מרצים לקהל. יש אנשים ששונאים להרצות לקהל, זה מרוקן אותם.
נכון.
יש אנשים שגומרים הרצאה, אומרים, יואו, תביאו עוד שתיים. זה ההבדל. תגובת אתגר, תגובת איום. לשניהם עולה הדופק באותה מידה. עכשיו תחשוב על הסיטואציה הבאה. הבת שלי האהובה יערה, יערה מקסימה. היום היא עובדת עם ילדים, באומנות וכן הלאה, אבל אז...
עד כמה היא?
היא גדולה כבר, בת 17.
וואו, אוקיי.
כן, מדריכה בתנועת תרבות. אז בזמנו, כשהיא הייתה קטנה, נגנה. נגנה על פסנתר, נגנה על עוד כלים, והיא נגנה, הייתה צריכה להיות לקונצרטים. בסדר? כל מי שיש לו ילדים מכיר את האירוע העצוב הזה, שבו אתה שומע שעה וחצי מלא ילדים מזייפים, בשביל לשמוע 3 דקות את הבת שלך מנגנת. הוא מאוד, מאוד, מאוד עצוב. בכל אופן, אז זה מאוד כואב באוזניים. בכל אופן, אז אתה יודע, הילדה שלי עומדת לעלות לבמה, ואני מסתכל, אני רואה את הדופק שלה, 130, כאילו היא, אתה יודע, לא, לא צריכים לדעות לדופק, אתה רואה את זה על הפנים שלה. היא בסטרס. עכשיו, תנסה לחשוב מה המשפט שאני אומר לה. מה רוב ההורים אומרים בסיטואציה הזאת?
תירגי.
תירגי.
המשפט הכי גרוע, המילה הכי גרועה.
תירגי, בלי לחץ, כל בסדר יערו לה, את תהיי בסדר, אין לך מה לדאוג, בואי נרגע ביחד, בואי נעשה נשימות, בואי נרגע. לכאורה זה נפלא, מה יותר טוב מזה? על הפנים. היא לומדת בעצם, מה היא לומדת ממני? שסטרס זה דבר רע. היא לומדת שזה שהדופק עולה, וזה שלה מלא מלא, אתה יודע, התחושה הזאת שלה, וואו, היא לומדת ממני שזה דבר נורא. עכשיו, מה זה עושה למוח שלה? והנה אפשרות אחרת. הנה אפשרות שנייה. אני אומר לה, וואו, יערו לה, אני רואה שאת דרוכה, איזה כיף. כן, וואו, אני לחוצה מה זה, טוב מאוד, יופי, זה מפקס אותך, זה גורם לך להיות יותר טובה. אני מלמד אותה.
שלזהות את הסטרס עם משהו חיובי.
שהסטרס לטובתה.
כן.
עכשיו, אני רוצה לתת לך את הדוגמה בעיניי הכי טובה לדבר הזה. יש פסיכולוגיה, דוקטורית לפסיכולוגיה, שהיא חוקרת של רפואה ופסיכולוגיה. שנים לפני שהייתה חוקרת, היא עבדה בבית חולים. עכשיו, בבית חולים היא לימדה מטופלים עם מחלות לב, איך להפחית לחץ בחיים שלהם. נשתה לרגע, נכון? מותר לנו הפסקה, כאילו זה בסדר.
מותר, בטח.
אז הפרופסור נקראת פרופסור קלי מקוניגל, וכן, הדמיון לפרופסור מקוניגל. הוא גם במראה באופן מוזר. בכל אופן...
את שניהם אני לא מכיר, אבל אני זורם איתך.
שריך, זה מספר גרוע מאוד של הארי פוטר.
אוקיי.
אז היא אומרת בהרצאות שלה, דרך אגב יש הרצאת תד מעולה שלה. ממליץ מאוד.
אוקיי.
היא אומרת בהרצאות שלה, אני הרגתי מטופלים. אני יודעת היום בגלל המחקר שלי, שבגללי מתו כנראה מאות מטופלי לב שהיו אצלנו בבית חולים.
וואו.
למה? בעבר לא ידענו את מה שאני מספר לך היום. זה ממש אנחנו עוסקים בזה, אני חושב, בעשר שנים האחרונות. יש גם לפני זה, אבל באופן מעשי, אנחנו מכירים את זה מבחינת מחקר רק בעשר שנים האחרונות. ולפני זה, האמונה הייתה שסטרס זה דבר נורא. והיא הייתה יושבת עם כל המטופלים, ואומרת, תקשיב, החיים שלך מלאים בסטרס, אתה חייב להוריד סטרס. אתה יודע שסטרס ממש מזיק לך לבריאות? אתה יודע שסטרס זה דבר שממש מסוכן, והוא פוגע לך באושר, והוא פוגע לך בזה, והוא פוגע לך בזה, והוא פוגע לך בזה? כשאנחנו עושים מחקרים, וזה מחקר שהיא עשתה, ואנחנו רואים שאנשים שתופסים סטרס כמזיק, רמת התחלואה הלבבית שלהם, ורמת ההישרדות שלהם, כבר יש להם תחלואה לבבית, יורדת. במילים אחרות, תראה מה קורה, הם נלחצים מהסטרס של עצמם, במקום לקבל אותו כמשהו בונה. והיא אומרת, אני הרגתי בעצם את המטופלים שלי.
וואו.
במקום להגיד להם בדיוק הפוך.
התזמון שלך מדהים, כי אתמול בערב, איכשהו התגלגלה לידיי, בלי כוונה, כתבה שצולמה כנראה לפני איזה 15 שנה בישראל, ודיברו שם על כאילו על סרטן, ועל זה שסרטן זה דבר שמתגלה בגוף כל הזמן, והגוף בדרך כלל יודע להתמודד איתו. ומה שקורה כשאתה הולך לרופא, והרופא מאבחן אותך בסרטן, ברגע שהוא יוצר אצלך את הרעיון שזה מסוכן, וזה יוצר סטרס ופחד, הסיכוי של זה לקבל מקום, כי מערכת החיסון תחלש הרבה יותר גדול, וביטוי עולה בצורה משמעותית. וזה אחד לאחד למה שאתה אומר, וזה מטורף. כמה החוויה שנוצרת היא דרך הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
כן, כי פשוט הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו משנה את המערך ההורמונלי, את המערך הפיזיולוגי. ואם עכשיו הרופא סיפר לי את הסיפור הזה, ומה שקורה שאני נמלאתי עכשיו בחרדה, והנה הפעמון הזה של האיום הצטלצל אצלי, אז כל הדברים שהם לא חירום עוברים אחורה. ואחד מהם זה מערכת החיסון, בדיוק מה שאני צריך. ואם אני עכשיו הולך לדבר מול קהל והפעמון של החרדה מצלצל, אז הנה, איום, פחות אזורים לאזורים של החשיבה, של הקבלת החלטות, ועכשיו אני אהיה פחות טוב מול הקהל. תראה את המחקר הזה שעשתה פרופסור אליה חרום, פרופסורית בסטנפורד, והיא עשתה מחקר מרתק, שבו היא לקחה אנשים, הכניסה אותם לסיטואציה מאוד מאוד מלחיצה, מדברים מול קהל, מקבלים פידבק, משהו מאוד מלחיץ. שליש מהם, לפני שהם ניגשו לזה, קיבלו הדרכה שהשם שלה היה לחץ הוא מסוכן לבריאות ויש להימנע ממנו.
וואה.
ומסבירים להם שסטרס זה דבר מסוכן ושחשוב להירגע, ונותנים להם טכניקות להרפייה, איך להימנע מלחץ, כי לחץ זה דבר נורא והיום. ואומרים להם את כל הנזקים של לחץ עושה. אגב, הכל אמת. נותנים להם את הנתונים אמיתיים.
כן.
לשליש מהנבדקים עושים בדיוק הפוך. לחץ הוא דבר בורי ומועיל לנפש ולגוף. ועושים להם הרצאה אמיתית על כל הנתונים הכל כך רבים שיש לנו, על כמה לחץ זה דבר טוב. אתן לך דוגמה אחר כך למחקר אחד על בני נוער ועל עושר. כמה לחץ הוא אחד הדברים הכי קריטיים לעושר שלנו. בקבוצה שלישית לא עושים שום מסבר, בסדר, בקבוצת ביקורת. אחר כך בודקים, ואני כאן קצת מערבב כי עשו את זה בסדרה של מחקרים וגם חוקרים אחרים, אבל אני לצורך העניין מאחד את זה, ומגלים דבר מרתק, גם הביצוע שלהם יותר טוב, גם כששואלים אותם כמה נהנית זה יותר טוב, וכששואלים אותם כמה אתה רוצה לעשות זה עוד פעם זה יותר טוב, והם מסיימים פחות עייפים. הלחץ לא הטיש אותם, הוא המריץ אותם. כשאתה היית היום על הגלשן, והיית בסטרס מטורף, כי בחלק המקרים שיש גלים גבוהים, שיש כל מיני סיטואציות, אני לא יודע, אני לא גולש, אבל אני מניח. אתה היית, אתה יודע, invigorated, היית בתוך תחושה נפלאה.
נכון.
כשאני נמצא לפעמים בקרב של גוף, ונוחתות עליי מכות, ואני באסטרטגיה וחושב, אני מסיים את זה ב... וואו, מתי האימון הבא? זה תגובת אתגר. אתן לך דוגמה למה זה כל כך קריטי לאושר? בוא. למה התגובת אתגר היא הצומת הזאת? אמרנו אגב שיש שלושה דברים, תגובת אתגר זה הראשון. הנה מחקר שנעשה לבני נוער. לוקחים כמה מאוד בני נוער ובודקים את רמת האושר שלהם. כמה הם מאושרים, כמה יש להם פלואו, כל מיני מדדים שהחוקרים עושים שם. והם הולכים ובודקים מה ההבדלים ביניהם. מה ההבדל בין הרבעון העליון לרבעון התחתון. יש הרבה הבדלים, בסדר? זה לא, לא רק מה שאני אתאר כאן. אבל אחד ההבדלים הכי גדולים זה כמות הסטרס. הנערות והנערים הכי מאושרים, הרבעון העליון, היו אלה עם רמת הלחץ הגבוהה ביותר. זה אלה שעסקו בספורט תחרותי וחוגי מחוננים וחוגים של מתמטיקה או בלט או whatever. אלה עם הכי רמת האושר הכי נמוכה בממוצע, כמובן, זה קבוצה, זה רבעון שלם, היו אלה עם הכי פחות סטרס בחיים. Okay. שיכולים בערב לעשות מה שבא להם, ולהיות רגועים, וללכת לשכב בטיק טוק, וכל הדברים האלה. אני אומר לאנשים, כשאתם מסתכלים על אנשים, שבבת אחת יורד להם המון לחץ בחיים. אתה יודע, זה קורה הרבה פעמים סביב גיל 50.
או כשאתם הילדים, עושים לעבוד.
כן, אבל בגיל 50 יש פתאום מדרגה מאוד גדולה, כי הילדים כן. גדולים עוזבים את הבית. והרבה חבר'ה עושים את העבודה כבר קדימה, אחורה, ועושים את אותו דבר, לא כולם כמובן. ואז פתאום מתחילים ללכת לסדרת הרצאות על המזרח הרחוק, הבודיזם הקדום, ויושבים ביחד, רואים סדרות בנטפליקס, ונפגשים בבית קפה עם חברים, ואנשים מסתכלים על זה בקנאה. ואני אומר להם, אתם טועים. כל נתון אפשרי מראה לנו שלא רק שזה פוגע באושר, זה פוגע בבריאות. זה מסוכן. אם אתה לא נותן סטרס לשרירים שלך, אז הם מתנוונים. אתה לא מצרסס למוח שלך, אז הוא מתנוון. במילים אחרות, התפיסה של הלחץ היא קריטית. זאת אומרת, תסתכל מה קורה כאן. אנשים עכשיו מקשיבים לפודקאסט שלך, ועצם זה שהם מקשיבים ומבינים שאומס ולחץ כלומר הדבר הכי בריא, הכי מצמיח שיש, יוצר להם השפעה בריאותית. ועכשיו תשאל את עצמך, שעה שהתחלתי איתה, למה לא לומדים את זה בתיכון?
טוב, אפשר לפתוח פרק חדש. מה זה, זה די סוג של יתרון לייצר חברה של אנשים לחוצים.
למה?
טוב, זה כבר, אנחנו הולכים למקום אחר, אבל אתה יודע, אם כולם לחוצים ולא יכולים לחשוב ולא יכולים לקבל החלטות בצורה טובה, אז מישהו מרוויח מזה בסופו של דבר.
וואו.
אם זה חברות גדולות, הממשלה, או אנשים בסטרס, אנשים בהישרדות, הם פחות חושבים, פחות משפיעים.
פה אנחנו חלוקים.
אוקיי.
אני אומר תמיד, אל תניח רשעות במקום שאפשר להניח טיפשות.
מה הכוונה?
הכוונה היא שאחת הבעיות הגדולות עם כל מיני תיאוריות של תפיסות חברתיות וכן הלאה, הם שבסוף אתה הולך ובודק את המערכות עצמן. ואז אתה אומר, אוקיי, אז מה שמתנהל זה בעיקר טיפשות של המערכת שמובילה לדברים, ולא איזה תכנון לעשות משהו מסוים. זאת אומרת, אני מניח זה הרבה יותר השמרנות של המערכת, וזה שיש מערכת מאוד גדולה שקשה להזיז אותה של משרד החינוך, ופחות איזשהו תכנון.
אבל למה שיהיה קשה להזיז מערכת שאתה מבין שהיא כבר לא רלוונטית, והיא יוצרת את ההתפתחות של אנשים, והיא שומרת על איזשהו אינדוקטרינציה שפשוט לא מאפשרת אנשים לחשוב עבור עצמם. זה נראה שיש, מה זה מחושב, אתה יודע, בסופו של דבר, כל מי שקיים פה, הגדולים היו חלק מאותה מערכת, אז זה כבר חוזר על עצמו. אבל מישהו לא חושב פה בגדול. אז אולי בגלל שכבר אנחנו נולדים לתוך אותה תבנית.
לא, בגלל שכל אחד מושך אותה לכיוון אחר, במערכות בירוקרטיות גדולות, לפעמים כמעט בלתי אפשרי להזיז אותן. לא סתם כל השינויים המדהימים שקורים במערכת החינוך קורים מלמטה. ממנהלות ומנהלים, ממורים ומורות, מהורים שעושים שינויים, וקורים דברים מדהימים דרך אגב, דברים יפהפים, אומנם זה באחוז נמוך עדיין. ואתה יודע, אחד הדברים הכי יפים לראות, זה שאתה מרצה למנהלי בתי ספר, מנהלות, לצוותים חינוכיים, הם הראשונים שמסכימים איתך.
נכון.
הם הראשונים שאומרים לך, ברור, זה לא רלוונטי יותר, מה קורה כאן?
נכון.
והרבה פעמים, אתה יודע, אחד הספרים שכתבתי עוסק בנושא של עתידנות בחינוך. אחד הדברים המדהימים, אתה מראה את החבר'ה שמהשטח יוזמים, משנים, ואחד אחד אומרים לך, המערכת מפריעה לנו. היא מפריעה, פשוט תנו לנו לעשות את מה שאנחנו עושים, עזבו אותנו. זאת אומרת, לא צריך להניח שיש פה איזה תכנון.
זה כאילו חצי מסכים איתי, מלמעלה לא רוצים שישתנה, מלמטה כולנו אנשים טובים שרוצים שינוי.
אני חושב שרוצים להשתנה, אבל זה מאוד קשה להזיז מערכות, כי מערכות בירוקרטיות גדולות, יש להן כוח אינרציה עצום, עצום. שוב, בעיניי לא צריך להניח רישות כשיש אפשרות לטיפשות. אתה יודע, בסוף באמת יש שם אנשים רלם על הרצון טוב, אבל רגע, בוא ברשותך, בוא נחזור לנושא שלנו.
כן, כן, בטח.
בוא נדבר על כלים לאיך אני יוצר תגובת אתגר. אני אדבר על זה אגב גם ברמה של הבית שלי, כי אני רוצה ילדים תגובת אתגר.
לא, אבל אז העלית השאלה, למה זה לא קורה במערכת החינוך, נכון? לא ניתן לה.
כן. אני אגיד לך שזה לא קורה במערכת החינוך, לצערי הרב, בדיוק מהסיבות האלה של השמרנות. בין היתר, אתה יודע, אני אגיד את זה במילה, זה לא הנושא שלנו, זה דורש שיח בפני עצמו, אבל אני אגיד את זה בשלוש מילים. בעיניי מערכת החינוך היום בהרבה דברים, בעיקר כמו סוציו-אקונומית גבוהות, מחזיקה ילדים אחורה ולא קדימה, ממה שצריך בעולם המודרני. אם זה תלוי בעיה בגרות בתזונה, בגרות הפסיכולוגיה חיובית, בגרות בהנאה עצמית.
מיניות.
מיניות, כל, כל, נכון.
כאילו התנהלות כלכלית נכונה.
תלוקית, לא, אבל זה סיפור אחר לפעם אחרת.
אוקיי.
זה היה צריך להיות הבגרויות שיש היום. והדבר המרכזי שצריך לעשות בהקשר הזה...
בריאות ורפואה.
כן, בהחלט, בזה דיברתי על תזונה.
כן.
הדבר שצריך להוביל את זה, זה ביזור. זאת אומרת, המחשבה הזאת, שאפשר מלמעלה, על ידי משרד ממשלתי, לנהל כמריונטות את הצוותים ואת אנשי החינוך בשטח ואת ההורים, היא מחשבה אבסורדית. למה מה שרלוונטי לילד שלי רלוונטי לילד שלך? למה מורה לא יכולה להחליט איזה פרקים בתנ"ך יתלמד את הילדים, ואולי השיעור לא צריך להיות ל-45 דקות, אולי הוא צריך להיות רבע שעה ורבע שעה ורבע שעה, ואולי צריך ללמד בכלל בחוץ?
אולי זה יתפתח על פי רמת העניין.
ולמה אתה בכלל אומר לה? מי אתה? מי אתה שם למעלה שתגיד לה לעשות את זה? זאת אומרת, הדבר הראשון שצריך שם זה ביזור.
זה מצחיק, נשמע שאתה כן מסכים איתי, אבל כאילו העדפת לא להסכים איתי.
לא, פשוט לא הסכמתי מזה שזה נובע מאיזשהו רצון להשאיר אנשים מאחורה. אני חושב שזה פשוט נובע מאיך שהמערכת בנויה.
יש משפט שאמר רוקפלר, מה שמע מלא של רוקפלר?
אותי אתה שואל על שמות, סיכמנו לפני שאני לא זוכר שמות.
אבל רוקפלר, יש משפט, ציטוט שידוע שלו, אומר את זה על ארצות הברית, על מערכת החינוך, אבל I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. ואז אם אתה מחפש את המניע, אז יש פחות אינטרס שאנשים יחשבו וירצו לחשוב מחוץ לקופסה, אלא פשוט יעשו את מה שאתם אומרים להם לעשות.
פה אנחנו חלוקים ב-100%. שאנו מסכימים על הבעיה, שאנו מסכימים על חלק מהפתרונות, אבל אני חושב ש-100% מהאנשים ממשרד החינוך, יש להם כוונה מאוד טובה.
לא, אתה לא מבין.
ורוצים thinkers, לא רוצים workers.
אתה לא מבין מה אני אומר. אנחנו לגמרי מסכימים על זה שהמורים, המחנכים, המנהלים, האנשים למטה, הם אנשים נהדרים.
אני מדבר גם על אנשים למעלה.
למעלה זה הממשלה.
גם לא ממשלה, עזוב, כל הממשלה משפיעה על היום יום במשרד החינוך. בעיניי גם שר החינוך, וגם מנכ"ל משרד החינוך, וגם המנהלות בעמדות הכי גבוהות, אני מנהלות כי הרוב נשים, אני בטוח שיש להם כוונה סופר חיובית, ושהם רוצים thinkers ולא workers, כמו שהגדרת את זה יפה. לכן זה ההבדל בינינו. אני לא חושב שיש שם אף אחד עם איזושהי כוונה שלילית. יותר מזה, אני חושב שאם היינו שומעים את הרעיון הזה, הם היו מסכימים איתנו. הבעיה היא באיך שהמערכת בנויה. הבעיה היא בריכוזיות. הבעיה היא שאתה מגיעים גופי חדשנות שמנסים לחדש מלמעלה. אל תחדשו מלמעלה. תנו לזה לצמוח מלמטה. זה בעיניי, זה ההבדל פה. אני לא מניח שאין אחד שיש לו אינטרס שלילי.
אני מרגיש שאנחנו סוטים מהשיחה, ואני גם, אגב, אני נורא אוהב את האופטימיות שלך ואת החיוביות שלך. אני פשוט אומר, בסופו של דבר יש פה עניין של שליטה. מישהו למעלה לא רוצה לוותר על השליטה, ולהגיד, אנשים שאתם למטה, בואו נלמד ממכם, מהצעירים.
פה אנחנו מסכימים.
באיפשהו זה...
פה אנחנו לגמרי מסכימים, ואני אומר, שחרור, אני תמיד אומר, שחרור התלמידים מתחיל משחרור המורים. זאת אומרת, עזוב, תגיד, אני לא יודע, אני פה בשביל לשרת אתכם, אני לא מכתיב לך מה ללמד, לא מכתיב לך איזה מקצוע, לא מכתיב לך כלום. אני פה בשביל לשרת אותך.
לגמרי.
בוא תגיד לי, בוא תגיד לי איזה תוכניות אתם רוצים לעשות. בוא דברו. ואגב, תן לי לבחור. תן לי לבחור כהורה באיזה בית ספר אני שם את הילדים. תן לי לבחור בהורה מה התפיסות עולם שלי. אבל זה נושא ארוך.
כן, כן, כן.
אז בוא נחזור לנושא שלנו. אז בוא נדבר על כלים. בוא נדבר על איך אנחנו בעצם בונים תגובת אתגר. ואני אגיד בהקשר הזה שאת הכלי הראשון כבר עשינו. בעצם זה שמכירים את הנושא.
א', כאילו, אני כבר מדבר, אני שאני מבין משהו נשאר לי בחיים, הרי שאני מבין אותו, קולט אותו, אז מבחינתי רק להפוך את הדבר הזה מתגובת איום להתלהבות, יאללה, איזה כיף, אני אתן בראש שם. וגם בכללי, אתה יודע, אני חושב שהרבה זמן אמרתי עצמי, אולי יש פה עניין של תרבות והרגלים, אבל אני אומר, טוב, אולי הרצון שלי להוריד הילוך ולהגיד, אוקיי, עדוף לך אולי לעשות פחות, כדי שתהיה פחות בלחץ, זה כבר משתנה. אולי אני אומר, אוקיי, אני מקבל את הלחץ ואני אוהב אותו, וזה חלק מכל השאיפות שיש לי, אז זה כן פותח לגמרי את הראש, ואני אוהב את זה.
זה בדיוק מה שהמחקר מראה. הוא מראה שעצם זה שאנשים לומדים על הנושא הזה, כבר גורם למתפקד אחר מול לחץ. זאת אומרת, זה משהו שאני אומר, אני אומר עכשיו למאזינים שלנו, אתם שומעים את הדבר הזה, היום באוחת ערב, דברו על זה עם הילדים שלכם.
לגמרי.
השיחה הזאת כבר תשנה להם. היום דברו על זה עם הצוות שלכם. זאת אומרת, ההבנה הזאת שלחץ זה דבר מדהים, הוא גם יכול להזיק, אבל הוא גם דבר מדהים, ואי אפשר לצמוח בלעדיו, וזה שאני בעומס מטורף, מעולה, זה כיף.
לגמרי.
כלי השני הוא שפה.
זה מתחבר לסיפור שאתה מספר לעצמך כאילו?
זה מתחבר לסיפור שאני מספר לעצמי ולאנשים סביבים. זוכר את הסיפור עם הבת שלי? סיפור אמיתי, עם יערו לאהובה.
לא, אני היום בים הספקתי להגיד לשתי אנשים שזו תקופה לחוצה. אני הולך לא להשתמש במילים האלה יותר.
מעולה. תגיד לחוצה. תגיד, זה בסדר? רק תוסיף עוד מילה.
אוקיי.
וואי, אני בכלל תקופת הכי לחוצות בחיים שלי. איזה גב, איזה בלגן. זוכר את היאללה בלגן?
כן.
זה השפה.
גדול.
השפה היא, אני לא רוצה להוריד לחץ. כי לחץ הוא דבר מדהים. אוקיי? לחץ הוא דבר מדהים בשני תנאים. תכף נדבר על זה.
כן.
מתי לחץ כן יכול להזיק, תכף נדבר על זה בעוד רגע. אבל קודם כל, התפיסה הבסיסית צריכה להיות תפיסה של וואו, יש לי מלא לחץ, זה כיף. השפה הזאת צריכה להיות בצוות שלי. אם אנחנו בעומס עכשיו מטורף, וואי, יקיריי, זה עומס, קדימה, בוא נראה מה איך אנחנו עושים, בוא נראה מה אנחנו בונים. אוקיי? זה השפה.
כן.
לא ספר, יו, אני בומס, אני לא יודע, אנחנו חייבים להגן את הדבר הזה, זה נורא. אתה כרגע, או את כרגע, פגעתם בצוות שאתם מנהלים. השפה פה היא בעצם כלי קריטי. כי אני רוצה להתייחס ללחץ כמשהו מדהים בחיים שלי, כמשהו שכל הזמן מצמיח אותי. אגב, סליחה, אם אתה עכשיו לא היה בלחץ של עשייה, אז זו הייתה בעיה גדולה. כי הייתי מבין שמתן לו בתקופה שהוא מתפתח וצומח בחיים שלו. אמרתי שני תנאים. התנאי הראשון זה שאנחנו מחוברים לזה. מה זאת אומרת שאנחנו מחוברים לזה? הכוונה היא שמתן עושה דברים שהוא מת עליהם. שאם היה עכשיו למתן עוד 10 שעות ביומה, הוא היה עושה עוד דברים מהדברים האלה. כי הוא מה זה מתלהב מהם ונהנה מהם, ויש לו פשן אליהם. אני אספר לך שעשינו תהליך עם אחת מקופות החולים, לא אגיד שם, למרות שמישהו קופת החבלים יזהה את הטרמינולוגיה, כל קופת חולים יש להם טרמינולוגיה אחרת. ולקחנו, עובדות אדמיניסטרטיביות, שהיה להם סביעות רצון מאוד מאוד נמוכה, לא הורדנו להם את העומס, לא הורדנו כלום. הוספנו להם, כל אחת בחרה מתוך מאגר, עשינו מאגר של 20 פרויקטים שהם צריכות ליזום עם הצוות. זה היה נוסף לעבודה, עכשיו הם בלחץ היסטרי. אתה נכנס לקופת חולי, הרבה פעמים יש את הפקידות שיושבות בכניסה, אנשים לא יודעים את זה, הם לפעמים לא קמות לשירותים מרוב העומס שיש עליהם. אז תגיד לי, מה אתה רציני? הוספתם לבוד משימה? אמרנו להם, תבחרי רק מה שאת הכי מתחברת אליו. ואם את לא מתחברת אל זה, בואי נשב איתך, נחשוב על דברים אחרים. מה שבא לך. זה היה יכול לעשות ניתוח אירועי עם החברות שלה, זה היה יכול להביא, זה היה ללמוד איזה משהו ולהביא. ממש בקטנה. סביעות הרצון שלהן עלתה באופן משמעותי.
אז איך ברמה הפרקטית בן אדם שמאזין עכשיו לוקח את זה בעצם? כי אנשים אומרים, אני לא עושה רק את מה שאני רוצה בחיים האלה.
אני אומר כזה דבר. תשאלו את עצמכם, מה הדברים שיש לכם פשן? זאת אומרת, אתה נהנה מספורט. לא סתם. כי אתה מאוד נהנה מהספורט הזה, סוג ספורט שאתה אוהב אותו. כשאנשים אומרים לי, אני לא נהנה מספורט, סיפרתי לך בפרק הקודם על הקולגה האהובה שלי, דוקטור אפרת גיל המדהימה, והתהליך שקרה אצלה, שהיא שנה הספורט לחלוטין, בסוף עשתה איירון מן בסוף הסיפור הזה. כשאני נהנה מספורט, אם אני הייתי גולש, סביר להניח שלא הייתי נהנה, ואני לא סובל ריצה, ואני לא סובל את רוב סוגי הספורט, אני לא אוהב להזיע, באופן כללי. מה? הספורט שעושה לכם פאשן. דרך אגב, יש סוגי יוגה שאפשר לעשות ספורט מדהים, דופק גבוה.
אני מסכים איתך, אני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים, זה לבחור את הדבר הזה שאתה אוהב. יש אנשים שחושבים, רגע, צריך לרוץ. לא צריך לרוץ. אם אתה אוהב ללכת, אם אתה אוהב לשחות, אם אתה אוהב טניס, תעשה את זה, תהיה שמח עם זה. לעשות ספורט שאתה לא אוהב, או כל דבר שאתה לא אוהב ברמת המטלה, אתה פשוט לא תייצר מזה את התוצאות שאתה רוצה גם.
ואגב, מתן, בוא נגיד את האמירה הזאת. אני חושב שהפודקאסט הזה מותר להגיד את זה. סתם, אני אומר את זה בכל מקום. אם את 8 שעות ביום, או 10 שעות ביום, עושה דבר ששנוא עלייך, הגיע הזמן ללכת לכיוון אחר.
כן.
אגב, ללכת לכיוון אחר, לא חייבת באותו רגע. בוא נתחיל לבנות עכשיו מקצועית שעוד 4 שנים תהיה מקום אחר.
כן, לגמרי.
ואגב, אותו דבר לגבי הילדים שלנו. סליחה, אל תדחפו את הילדים לקורס מחוננים. אל תדחפו את הילדים לכל מיני חוגים, לכל מיני דברים. מה? מדליק אותם. ובהקשר הזה, אותו דבר לגבי עובדים שלי. עכשיו יש לי עובדים, יש לי עובדות מצוין, שאני דתאים להם את כל העבודה, רק שלהם פן כל היום, לא בקטנה.
כן.
אבל אני יכול להוסיף להם את הדבר הזה שמדליק אותם, לארגן את המפגשי צוות, ללכת ללמוד איזה תוכן, ללמד את כולם, יש לי עובדים יותר בכירים, ללוות, לעשות מנטורים, לתת להם קורס מנטורים, שילוו עכשיו את העובדים היותר צעירים. לפעמים, דווקא להוסיף מחבר. תנאי השני, שלחץ לטובתנו, אתה יודע, כשעושים ספורט, לא נבנה השריר. הוא נהרס.
נכון.
הוא נבנה המנוחה. וזה שיהיה לנו את זמני המנוחה. זאת אומרת, אני יכול לספר לך עליי, דיברנו על זה לפני התוכנית, שאם יש לי עכשיו לחץ באמת היסטרי, עומס מטורף, 3,000 דברים שאני עושה, אני אפסיק את העשייה, ואני אלך לישון, ואני אשן 8 שעות, ואני אקום אחר הבוקר, ואני אמשיך, למרות שנפלו לי מלא דברים מהידיים. למה? כי הזמן הזה של המנוחה, החצי שעה מדיטציה שאתה עושה, ואני עושה 20 דקות, זה פחות ממך. השינה, הספורט, שזה גם מנוחה, דרך אגב, מנוחה, אנשים טועים, מנוחה זה לא לעשות. מנוחה זה עשייה מסוג אחר. כלומר, כשאתה רואה אנשים מאוד מאוד פרודוקטיביים, אתה לא מוצא שיש להם הרבה זמני אי עשייה. אלא הם פשוט עושים דברים אחרים כדי לנוח. זאת אומרת, אם אני עכשיו כל היום בעבודה, ועכשיו אני הולך ועושה שעה ספורט, חצי שעה מדיטציה, זה נותן למוח מנוחה. לראות עכשיו שעה טלוויזיה לא נותן למוח מנוחה.
נכון.
לשבת לקרוא ספר נותן למוח מנוחה. כלומר, לא צריך אי עשייה. אפשר עשייה מסוג אחר.
אני מסכים ששינה זה אחד הקטעים, כי בא לי אולי שנדבר על זה רגע, כי אתה סיפרת לי שקמת מתי?
4:30.
זה מדהים, אני קמתי ב6. הדבר המדהים בעיניי בסיפור הזה, כי מישהו יכול נורא להתרשם מזה שקמת ב4:30 בבוקר, זה כביכול דבר מרשים, לא?
כן, אבל אני גם הולך לישון מוקדם, זה לא חוכמה.
אז אתה הולך לישון בדרך כלל אמרת בין 8-9.
מתחיל את הטקס שינה בין 8-9.
כן, ראיתי השבוע משהו מצחיק באינסטגרם, איזה בחור שאמר, אני פשוט גמור, אני חייב לישון 8 שעות לפחות כדי לחזור לתפקד, אז חבר שלו אמר לו, אז למה שלא? תלך לישון 8 שעות לפני שאתה אמור להתעורר, אז אמר, לא, אין סיכוי. ואני, אתה יודע, זה כאילו כולם רוצים לישון, אף אחד לא מוכן לעשות את ההקרבה הזאת של אני אוותר על הסדרה, אני אוותר על הזמן עם חברים, אני אוותר על מה שלא יהיה. ופשוט לישון.
אחת הטעויות הכי גדולות שיש. אתה יודע, תחשוב על עכשיו אחד המאזינים שלך, או אתה או אני, בסדר? הולכים לרופא ואומרים, תשמע, אני קצת, אתה יודע, בזמן האחרון אני פחות נהנה מדברים, לא כך בא לצאת מהמיטה, אין לי אנרגיה. גם דברים שהיה לי כיף פעם, לא כך כיף לי לעשות אותם. לא רוצה לפגוש אנשים. עכשיו, מה אומר לעצמו רופא משפחה בראש? מה הוא אומר לעצמו?
דיכאון.
דיכאון, דיכאון קל. מה שני הדברים הראשונים שיעשה רופא משפחה, אתה יודע?
רופא משפחה? לא, אין לי מושג. אני לא הולך לרופאים.
תרופות?
כן.
או ישלח אותך לטיפול. עכשיו, האם הדברים האלה, כשאתה עובד, אתה עובד EBP, Evidence-Based Practice, בסדר? אני מאוד מאמין במחקר וב-Evidence-Based. האם השני דברים האלה הם בחמישה דברים הראשונים לדיכאון קל? אני לא מדבר לדיכאון כבד, דרך אגב, מה שאני אומר עכשיו לא נכון לדיכאון עמוק. אני מדבר רק על דיכאון קל, מה שנקרא השפעת של הפסיכיאטריה, זה אגב ממש שפעת. האם זה נמצא בחמישה דברים הכי אפקטיביים שנמצאו לדיכאון?
אני בדיוק פרסנתי מחקר לא מזמן שא' פעילות גופנית היא עילה פי 1.5 מטיפול תרופתי או טיפול פסיכולוגי. צריכה של 30%, רק 30% מתזונה מעובדת, מעלה את הסיכוי לחלות בדיכאון, קל כנראה. ואני מניח שגם חוסר בשינה, ובטח יש עוד אין ספור כימיקלים ודברים אחרים.
חד משמעית, אתה כל כך צודק. זה לא בחמישה דברים הראשונים. למה אתה מטפל בי כרופא שהוא איש מחקר, בטיפול שהוא לא evidence based? עכשיו, תשאל אותך מה הדבר הראשון שרופא היה צריך לשאול בן אדם כזה? כמה אתה ישן? איך השינה שלך? אתה הולך לישון בשעות קבועות? אתה אוכל לפני השינה? אתה עושה ספורט בטעות לפני השינה? ממש סמוך לשינה. זה השאלות הראשון שהוא צריך לשאול. עכשיו, אתה מגלה דבר מרתק. אתה מגלה דבר שאנשים ששנים 7 שעות, 8 שעות, לא עלית בדיוק 8, כן?
כן.
ושעושים טקס שינה לפני, וכן הלאה, וכן הלאה, כל הדברים צריך לעשות. אתה מגלה שהם מספיקים הרבה יותר. שהם הרבה יותר פרודוקטיביים ואפקטיביים. ודרך אגב, בשעות שאתה לא ישן, תקרא את עצמך ברומס. תקרא את עצמך, תנוח לרגע. אגב, כן תנוח, אבל עם עשייה אחרת. כי כשאתה עושה ספורט, או כשאתה עושה מדיטציה, או כשאתה עכשיו פותר תשחץ, או שכששב אתה קורא ספר, בסדר? המוח שלך נח, לא ספר מקצועי, לא תופס. המוח שלך נח. כלומר, שני תנאים שבהם לחץ עוזר לנו. ואז אין בעיה איתו, כמה שיותר יותר טוב, אלן הוא עשה אלן. אחד, כשזה לחץ שנובע מדברים שאני רוצה לעשות ויש לי פשן אליהם. שתיים, שהוא מוזן עם מנוחה. אז זה אמרנו, הדבר הראשון, שקובע מתי עומס לא הופך ללחץ שלילי. וזה היה תגובת אתגר מול תגובת איום. איך בכלל אני תופס את העומס והלחץ בחיים שלי? זה הדבר הראשון.
תשמע, זה... כל מה שאתה אומר מדהים, נתקעתי על דבר אחד, אמרת לי, אמרת עכשיו לא ספר מקצועי. מה הכוונה? כי רוב הספרים שאני קורא, הם ספרי, נקרא לזה התפתחות, אני יכול לקרוא על תזונה, על בודהיזם, זה בעצם לא נותן מנוחה?
לא, לא, אצלך לא. אגב, אצל מישהו שהוא מתכנת, אז כן.
הבנתי, כן, אצלי לא.
זאת אומרת, יש, אני אסביר, רוב הספרים שאני קורא הם ספרים של ניהול, או של פסיכולוגיה, או נוירולוגיה, אלה התחומים שאני קורא, ואני קורא הרבה, אני קורא המון. אבל זה עבודה.
כן. כן, אני מסמן, אני מעט שאני קורא ספר.
בדיוק. זאת אומרת, המוח שלך עסוק בלשאול את עצמו מה הוא מוציא מהדבר הזה.
נכון.
מה אני מכניס לריטריטים שאתה עושה, מה אני מכניס להרצאות.
לגמרי.
כשאני עובד בזה ואני רואה דוגמה מדהימה, וואו, פעם באה הרצאה מול מנהלים או מול עובדים, אני אכניס את הדוגמה הזאת והזאת.
אני בדיוק ככה.
עכשיו, מה זה מראה? זה מראה שזה לא מנוחה. אגב, זה לא רע. אם אתה עושה את החצי שעה מדיטציה שלך, ואם אתה עושה את השעה ספורט, סליחה, אתה נח שעה וחצי, הכל מצוין. תעשה, תקרא, אבל אל תחשיב את זה בזמנים שבהם אתה עסוק בלעשות משהו אחר.
לא, זה סתם מראה טובה לזה שאולי שווה שאני אקרא ספר בשביל הכיף לפעמים ולא רק...
אתה יודע, אני תמיד לוקח המלצות לספרים, אבל בסוף את הספרים האלה אני קורא רק בחופשות וכאלה. ואצלי, לדוגמה, לאשתי יש כוורת. מגדל בשביל תחביא דבורים שלי, ללכת להסתכל קצת על הדברים, זה זמן אידיאלי. אידיאלי, ואני שאומרים לי, כן, אבל המוח שלי רץ, המוח שלי רץ בריצה, המוח שלי רץ, מצוין.
תביא לי פרופוליס פעם בה שאתה בריא אותי. אני כן רוצה להגיד, אני חושב שזה תהיה השראה אדירה, א', גם סיפרתי, נהיה לי סיפרתי בניוזלטר האחרון שלי, על זה שחבר טוב קנה לי ספר, שחושב שיתרום לי, ואמרתי, חייב שיהיה חשוב לשתף את זה, שכי אנחנו להכניס ספרים יותר לשיח, וגם כמתנה, וככל דרך שיכולה לקרב בין אנשים, ואתה, יש לך קטע שכשאתה, לפחות פעם האחרונה שנפגשנו, שאתה כאילו, אתה לא מוכן לוותר על המפגש, אם אני לא נותן לך המלצה לספר ששינה לי את,
נכון,
את החיים.
נכון.
יש לי עכשיו אחד כי... משלך אם אתה רוצה.
אז אני מחכה לסוף הזה, או שעכשיו אתה רוצה
אני יכול להגיד בכל רעמים, אני לא יודע איך קוראים לו בעברית, אבל זה Meditations של מרקוס אורליוס. אתה יודע מי זה?
אני לא צריך לשמור, אתה זוכר את זה?
מרקוס אורליוס, הוא היה שליט של האימפריה הרומית, פילוסוף סטואי, ופשוט אדם שכאילו, כמות וויזדום שיש שם.
פילוסופיה סטואית.
כמות וויזדום שם היא לא נורמלית, אז אני אכתוב לך אחר כך.
פילוסופיה סטואית זה אחד הדברים הכי חשובים ל-well-being של בן אדם.
אני גם חושב.
וגם בעיניי בסיס לפסיכולוגיה הקוגניטיבית. פשוט תענוג. תענוג. כל ספר בפסיכולוגיה סטואית, אתה מסיים אותו ואתה הופך אדם יותר בריא ושלב.
ממש. מה, זה משנה לי את החיים.
אבל אני לא אזכור, אז בסוף ההקלטה אני אשב אכתוב את זה ואז אני אזכור. להגיד את השני דברים הבאים?
כן.
מצוין. אז עוד שני דברים, הדבר השני שאני אדבר עליו זה למידה. זאת אומרת, כשאנשים באומס והם לומדים לגבי האומס, מה זאת אומרת לומדים לגבי האומס? זאת אומרת, אני עכשיו לומד, לדוגמה, איך להתמודד יותר טוב, איך אני מנהל את הזמן יותר טוב, איך אני מספיק יותר בזמן שיש לי, איך, עם מי אני יכול להתייעץ כדי לעשות זה יותר טוב? נכנסתי לפה, יש לנו את הפודקאסט שלנו. אני יכול להמליץ, נכון? עולם חדש מופלא, הפודקאסט המדהים שלנו, שעוסק בעתידנות ובשינויים מגמות בחברה. דבר ראשון ששאלתי אותך, זה על המיקרופונים שלך, ועל פרקים, ועל איך אתה מעלה, ולנו יש לך מצלמה, מה שלנו אין מצלמה, ואיך אתה מעלה, מדואג שהפרקים יגיעו ליותר אנשים. בוא תתייעץ. ככל שאני יותר מתייעץ עם אנשים שהם תותחים בתחום, בסדר, תמיד תתייעץ עם מי שטוב, בסדר, אם אתה, לא יודע, רוצה להתייעץ על זוגיות, אל תתייעץ עם חבר שלו שגרו שלוש פעמים, בסדר, זה לא ה...
מתחבר לזמור.
אבל כשאני מתייעץ, כשאני עסוק בללמוד, ללמוד על האומס, בעצם המוח שלי מאמץ גישה שהיא גישה פרואקטיבית מול הפתרונות, גישה שהיא ממוקדת פתרון. ואז אני לא מרגיש חסר עונים. כי אחד הדברים הכי מסוכנים שאנחנו מאוד עמוסים, זה תחושת חוסר עונים.
נכון.
זאת אומרת, אם עכשיו, בוא ניקח מתן א', מתן ב'. מתן א', יש לו גם ככה הרבה משימות, פתאום מתקשר חבר, מבקש טובה. מתן לא יכול לסרב לו. עכשיו מתן א', וואו, מה אני עושה טוב, אני אוסיף את זה טוב, אני אוריד את זה טוב, אני אוריד את זה, כבר תגובת איום, כן? אבל מתמודד. מתן ב', הולך לארבע אנשים שהוא מכיר, שהוא חושב שהם טובים בזה, אומר להם, תגידו, כשאתם באומס מטורף, כשאתם כאילו במצב שאתם הולכים לסיכה להכניס, פתאום נכנס משהו דחוף, מה הטכניקה שאתם משתמשים?
יפה.
בוא נשווה את מתן א' מתן ב'. מתן ב' יהיה יותר רגוע. מתן ב' ככל שהוא יתייעץ עם יותר אנשים, יותר יחשוב על זה, עצם זה שהוא יפעיל טכניקה, יהיה לו יותר טוב. במילים אחרות, כמה אני פרואקטיבי מול האומס, כמה אני לומד לנהל אומס בצורה טובה, כמה אני לומד לחשוב על אומס בצורה טובה. כמה אני מתייעץ עם אנשים. הדבר השלישי, אתה הכי תאהב, אבל זה היה, היינו יכולים לעשות פרק שלם רק עליו, כי הוא עמוק מאוד, והוא דורש שיהיה יותר פילוסופיה. שני חלקים הקודמים, כלים מאוד טכניים.
נכון.
זאת אומרת, האידיאל זה השפה שאנחנו משתמשים, הנושא של של הלמידה, הם מאוד טכניים, אפשר לשים אותם מחר בבוקר. הנושא השלישי הוא יותר עמוק, והוא קשור לפרופורציה. אתה יודע, הפרופורציה אומרת כמה מתן מבין שאין לו שום איום אמיתי. כל האיומים שלך הם די מדומיינים בסוף. למה הם מדומיינים? כי בוא נגיד את האמת, כל החיים יהיה לך כסף. בסדר, אלא אם כן, איזה מלחמה גדולה, איזה ברדק, בוא נגיד את האמת, תמיד יהיה לך איפה לגור. ותמיד יהיה לך אוכל. השאלה היחידה היא אם אתה תוכל לעשות עצמך 10 נסיעות לחול, או 5 נסיעות בחול, או לא, בכלל לא לעשות עצמך נסיעות לחול, והשאלה היחידה היא אם תוכל לחסוך ולהשקיע בבורסה, או לא תוכל. בוא נגיד את האמת, זאת השאלה. אז בסוף, כמה תספיק היום את השלושה פרויקטים שלך? האמת, זה לא משנה בכלל. אין פה בידוש. כל איום שאתה מייצר הוא איום מדומיין.
היה לי פעם אחת, אני והאקסית היה איזה ריב שהוביל לפרידה, ואני זוכר שסיימתי אותו בתחושת, בוא נקרא לזה תחושת קורטיזול. כאילו, תחושת סטרס, והרגשתי פשוט שאני משהו לא בשליטה, כל הגוף הרגיש לא טוב. ממש כאילו מערכת החיסון, ודיברתי עם חברה טובה, עם חן, והיא אמרה לי, ממש אפשר שנייה להציע משהו? אמרתי לה, כן, אז אמרה לי, יש לך איפה לישון? יש לך מה לאכול? אתה מרגיש סכנה לחיים שלך? ואתה, אני אומר לה, כאילו, כן, כן, לא, כאילו, אתה, אני, רק השאלות האלה כל כך נרגעתי, כי הכל, אתה אומר, וואו, הכל בסדר, אני כרגע עם השפה, עם האמונה, עם המחשבה, יוצר עכשיו אצלי משהו. אני יכול ליצור אצלי רמת חרדה, רמת חולי בגוף, רק עם המחשבה שלי, ואני יכול באותו דרך לשנות את הקו הזה ולהפוך את זה למשהו בטח חיובי, וזה מה שכל כך מדהים מה שאמרת על למידה, כי אני כל כך הרבה מדבר על החשיבות של למידה בשביל לשנות את ההרגלים או את האמונות שלנו, את מי שאנחנו. זה הנה, אני מזהה שיש דבר אחד בחיים שלא הבאתי לפת הלמידה. קיבלתי את הלחץ כמשהו עובדתי, וכל מה שהיה לי בראש זה, אוקיי, נגיע עוד מעט לאיזה יד, ונוכל אולי להיעט. אולי אני אגור בג'ונג, כאילו, אבל במקום להגיד, איך אני מנהל את הלחץ יותר טוב? זה באמת כאילו היה פרייסלס.
הפרופורציה זה משהו מאוד עמוק. זאת אומרת, בניגוד לדברים הקודמים שדיברתי עליהם, שזה כלים, מחר בבוקר, קחו, אני אומר למי שמקשיב לנו, תעשו את זה מנדים, דברו היום בערב, את השיחה הזאת. עצם הלמידה, וזה מחר מגלה לנו זה שוב ושוב, כבר משנה את איך שאנשים מגיבים. אז יש לו פרופורציה, זה עניין של תפיסת עולם בסיסית. זה עניין הזה שכל מה שאנחנו מרגישים איום, להזכיר לעצמנו שאין לנו באמת איומים. אף אחד ששומע אותנו, בוא נגיד את האמת, אף אחד ששומע אותנו לא יגור ברחוב, אף אחד ששומע, זה כאילו יכול להיות פחות נוח, קצת יותר נוח, כאילו תכלס אנחנו נאבקים על צ'ופרים, איומים אמיתיים, שוב, אין אמיתיים, או משהו נורא, אין לנו. ופה זה כבר עניין יותר עמוק, שיש בו כלים אחרים, אבל הוא דורש יותר התעמקות בעניין הזה, של איך לקבל את הפרופורציה.
אתה רוצה לגעת בזה בכלל?
נראה לי שעברנו את השעה. נראה לי שהגיע הזמן לעבור לנושא הבא, לא? שיהיה לנו שני פרקים בהקלטה.
אנחנו ב-55 דקות, אם אתה רוצה, ככה, 3-4 דקות, אז בכיף. אם אתה חושב שאנחנו מסיימים בזה, אני גם בסדר אם נסיים בזה. אני חושב שנתנו המון ערך.
כן, אני חושב שזה ממש... אגב, אני אגיד לך שוב, אחד הסיבות שכל כך חשוב לי לדבר על זה, זה כי אנשים מקבלים את זה ויש להם ערך בזה.
כן.
זה כמו יש נושאים כאלה, שאנחנו יודעים מבחינת מחקר, שעצם הלמידה עליהם, עצם זה שאתה משמע אותם, מועיל להם.
חד משמעי.
אני אספר לך אחרי השידור, אחד הנושאים האלה הוא מרתק. נושא של, שזה אתה צריך להביא מישהו לראיין לא אותי, אבל הנושא של מטראומה לצמיחה. נושא מדהים.
יש לך מישהו על זה?
אני צריך לחשוב, אני לא מכיר בארץ.
אבל רגע, אתה רוצה להגיד משהו אחרון על...
על נושא של זה, של...
פרופורציה?
של פרופורציה.
משהו אחד, סתם בשביל לתת לזה טיפה יותר עומק. אם יש, אם אין, אנחנו בהמון ערך.
אני טועה מה אני יכול להגיד ממש בקטנה, כי זה נושא שדורש המון המון מחשבה.
משהו אולי שמלווה אותך עם הדבר הזה, שאתה נעזר בו?
רעיון מעולה, זה תותח. כן, אני אגיד לגבי הפרופורציה, שזה כלי שמלווה אותי בלי סוף. כל פעם שאני מרגיש כזה מין, את התחושה הזאת, אתה מכיר את המחנק הזה, שכאילו משהו חונק עליך, אני עוצר ומזכיר לעצמי בדיוק את זה. ממש מדבר עם עצמי, זאת אומרת, ממש מנהל את השיח הפנימי, ואומר, עוז, חיים ממש יפים, נכון? כאילו, בוא נגיד את האמת. יכולת עכשיו לעזוב הכל, עכשיו. להגיד, אני עכשיו 4 ימים נעלם, ווואלה, הכל היה בסדר. אם עכשיו חס וחלילה, אבא שלך, אם יש להם מתאשפזים, קורא להם משהו נורא, ואתה 4 ימים עכשיו לא מתפקד. חס וחלילה, חס ושלום. הכל יהיה בסדר, נכון? כאילו לא ייפול שום דבר, כולם הבינו, הכל יהיה בסדר, אחים ימשיכו. זאת אומרת, כל האיומים שאתה מדמיין עכשיו, הם מדומיינים. ואני אגיד בהקשר הזה, אני חושב שבעולם הכל כך עמוס שלנו, צריכים כל הזמן לנהל את זה. ולעשות מרקר. לשים סיכה במקומות האלה שאנחנו שמים, פתאום אנחנו מרגישים את הנשימה נעתקת. לשים את הסיכה הזאת, לעצור לרגע זה 15 שניות. ולהזכיר לעצמנו שהיום הוא מדומיין. עכשיו אני לא אומר, יכול להיות שעכשיו יש מישהו ששומע אותנו, ומישהו עומד בחוץ עם סכין, או להתמוטט, אבל לא יודע, יכול להיות שיש ודאי איומים לא מדומיינים. לרוב האנשים, ברוב גדול של הדברים שגורמים להם לתחושת איום, זה איום מדומיין.
כן.
זו השפה שלי עם הילדים שלי.
לא, זה מדהים בעיני. בא לי להגיד, זה מזכיר לי פשוט ציטוט, דיברנו על מרקוס אורליוס קודם, אז יש לו... יש לו משפט שאני מלווה אותי, הוא אומר, "This could be your last day. Let that determine what you do, what you say, and how you think." זה יכול להיות היום האחרון שלך, תן לזה לקבוע איך תחשוב, מה תגיד ואיך תפעל. ואני חושב שזה כזה מומנטום מורי, אתה באמת לא יודע מה יהיה. ואם אתה מתנהג כאילו זה היום האחרון, אז אלף פרופורציות, הודעה, ובחירה להיות גרסה מאוד טובה של עצמך, וזה יכול באמת לאזן את הכל.
בסוף, כשאני חי עם הילדים שלי, אני חי עם הילדים בתחושה של שפע. אנחנו כל הזמן עמומים מכמה יש לנו מסביבנו. וכשאתה כל הזמן מרגיש שאתה עמום מכמה יש לך סביבך, אתה יודע, כאילו... אני יושב בחדר עם מתן חכימי. חדר על... חכימי, סליחה.
לא יכול טוב.
סורי. אז אני יושב בחדר עם מתן חכימי, ואני, אתה יודע, מדבר איתו על מחקר שמגיע לי מכל העולם. אתה יודע, אלפי חוקרים, שחוקרים בשביל שלי ולך ולמאזינים שלנו יהיו יותר טוב בחיים. ואנחנו מקליטים בכיף, מפגשים בבוקר בתל אביב, מעניינים שיחות כיפיות לפני ואחרי ההקלטה. כאילו, אם אני לא מבין, אם אין לי פה פרופורציה במקום הזה, בעיה עמוקה.
לגמרי. דוקטור רוס גוטרמן, תודה רבה רבה רבה.
מתן, תמיד כל כך כיף.
ממש. אז שנייה אחת לפני שאנחנו מסיימים. אני רוצה להזכיר לכם, למי שלא שמע בתחילת הפרק, או בניוזלטר שלי, שהשבוע השקתי את הקורס הדיגיטלי הראשון שלי, בנושא של חופש, רפואה וריבונות, הוא על איך ריפאתי את עצמי, איך שיניתי לעצמי את הבריאות ואת החיים, בעזרת תזונה, אבל הוא הרבה 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 מעבר לתזונה, הוא קורס שאני מאוד מאוד גאה בו, אני שם לינק לפרטים מתחת לפרק, כיף שנשארתם על סוף הפרק. מקווה שנהנתם בשיחה שלי עם עוז, כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עוד בן אדם אחד, שנמשיך להביא יותר חופש, רפואה וריבונות לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר ולהתראות בשבוע הבא.